כל חי אונליין 93fm.co.il
והעברה כדי לבדוק לעומק את נושא העבודות בשבת במתחם הרכבת בנתיבי איילון. כתבנו איתי גדסי מציין כי ביום שני השבוע הטיל יושב ראש ש"ס השר אריה דרעי על חברי הכנסת מסיעתו לעקוב מקרוב אחר התופעה ולהביא בפניו את נתוני חילולי השבת החמורים. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו הרפואי של חבר הקונגרס סטיב סקילס, שנועה היום על ידי שמאל קיצוני ומצבו מוגדר בינוני. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אמר כי היורה מאילינוי מת מפצעיו. טראמפ הוסיף כי חבר הקונגרס, חבר הנהגת הבית, נועה ונפצע קשה. כתבנו שלמה ריזן מציין כי מחקירת האירוע עולה כי מי שביצע את הירי הוא תומך של ברני סנדרס מהשמאל הקיצוני. בהודעה שפרסם היורה לפני כשלושה חודשים הוא כתב, טראמפ בוגד, טראמפ הרס את הדמוקרטיה שלנו, הגיע הזמן להרוס את טראמפ ושותפיו. ברני סנדרס, שהתמודד על תפקיד המועמד הדמוקרטי לנשיאות, אמר היום כי מעשה הירי בווירג'יניה הוא דבר מחלי. אהיה ברור, אין מקום לאלימות בחברה שלנו ואני מגנה בכל תוקף את הירי. הולך רגל כבן 60 נפצע ערב באורך קשה מפגיעה של מכונית פרטית בחיפה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. הרשות הפלסטינית מותחת היום ביקורת חריפה על הודעת חמאס לציון עשור להשתלטות הארגון על רצועת עזה. בהודעת הרשות נאמר זוהי נכבה שנייה לעמנו, מאז שחמאס השתלט על עזה חיי התושבים שם נעשו גרועים יותר. ראש עיריית חיפה יונה יהב שיגר הערב מכתב לשרי הממשלה, קרא להם למצוא פתרון חלופי להספקת האמוניה לישראל, אולם כותב יהב, אסור לעשות זאת במחיר ביטחונם של כמיליון תושבי המטרופולין, כך לשון המכתב. עלה לי 12 מניין ההורגים בשריפה הגדולה שפרצה היום במגדל דירות בלונדון, יותר מ-70 בני אדם נפצעו שם. לתקשורת בבריטניה מדווחים הערב כי דיירי המגדל התריעו כמה פעמים על ליקויי בטיחות חמורים. הסנאט האמריקני אישר הערב ברוב קולות שורה של קצת סנקציות חדשות על רוסיה בגין פרשת ההתאהבות בה בחירות לנשיאות. כתבנו שלמה ריזן מציין כי בפעם הקודמת אושרו עיצומים על בחירים רוסיים שעמדו בקשר עם חברות מצפון קוריאה. המשטרה בוושינגטון עצרה ערב שני בני אדם שהתפרו מחוץ לשגרירות הטורקית בעת שהנשיא הטורקי רג'יפ טייפ ארדואן נכח שם. ארדואן הגיע לביקור בין כמה ימים בארצות הברית, במהלכם הוא גם ייפגש עם בכירים במדינה. תחזית מזג האוויר. היום נאה, היום בלילה יהיה נאה, מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי הטמפרטורות יעלו ותהיינה רגילות לעונה, בשבת דומה ובראשון התקררות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
דמיינו לעצמכם ילדה קטנה שפותחת את המקרר ואין אוכל. ילדה קטנה שרוצה סמלה חדשה לשבת ואין מי שיקנה לה. ילדה שרוצה לחבק את אמא ואין לה את מי לחבק. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אורית בת התשע שהתייתמה מאימה לפני שנה, ומאז היא ומשפחתה במצב כלכלי קשה ורעב, ואין אמא שתדאג. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שתאכל ארוחת צהריים חמה כל יום. אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אורית לבית התמחוי, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן דוד קליגר ומנדי אורו. הפעם נפתח את התוכנית שלנו בנושא איך נוצרות הבעיות הנפשיות. בני אדם שסובלים ממצוקה נפשית והם לא מטופלים, לא פעם מנסים לפתור את הבעיות שלהם ולטפל במצוקות שלהם בכל מיני דרכים שלא תמיד אלה הן הדרכים היעילות. בהרבה מקרים אנשים שמנסים לפתור בעיות שלהם ולא מצליחים, הם שוב ושוב מתוסכלים, שוב ושוב מאוכזבים, בגלל המצב הנמשך, שוב ושוב ללא פתרון. התסכול המצטבר פוגע בנפש של האדם בכך שהוא שוב ושוב מאמין שאין פתרון לבעיה שלו. הסטייפלר באגרותיו לא פעם כותב על האנשים שסובלים מחרדות, ממתחים, שאם לא מטפלים בזה, העצבים המתרבים הם גורמים לאדם בהדרגתיות גם לפגוע בעירת שמיים של האדם, כי יש לו יותר מדי עומס רגשי, אין לו בריאות נפשית, וזה לוקח את המקום והפנאי להתעסק בתורה, במצוות. יש אנשים שאומרים, אם הוא לא מצליח לצאת מהבעיה שלו, מהחרדה, מהדיכאון, מהפחדים, מהכנאה, מכל מיני בעיות, זה בגלל שאין לו מספיק כוח רצון. נכון שרצון הוא כוח חזק, הוא כוח שמניע את האדם, אבל דבר ראשון הוא לא פועל כל הזמן, גם לכוח הרצון יש זמן מסוים, אחרי 5 דקות או שבוע הוא נגמר. ודבר שני, אם לאדם אין את הידיעה איך לפתור בעיה, כוח הרצון לא רק שלא מקל על האדם, אלא לפעמים מחמיר את הבעיה. למה? כי האדם מנסה שוב ושוב לצאת מהבעיה שלו בכוח הרצון מבלי ידיעה איך עושים את זה, והוא כמו היינו אומרים מתנגש בקיר שוב ושוב ושוב. כי כוח רצון הוא לא מספיק בשביל לפתור בעיות. בשביל לפתור בעיות צריכים גם כלים, ידיעה איך עושים, מודעות לבעיה ודרכי פתרון יעילים. יש פתגמים שבטעות בני אדם מבינים אותם בצורה הלא נכונה, ובכך הם יכולים לפגוע באיכות החיים שלהם. לדוגמה, פתגם כמו אין דבר העומד בפני הרצון, או עם מיקוד וחשיבה נוכל למגנט לחיים שלנו מה שאנחנו רוצים. ובטעות, כך אנחנו מרגיעים את עצמנו בעזרת כל מיני פתגמים, ואז לא מבינים למה הפתגמים הטובים לא משפרים את איכות החיים שלנו. יכול להיות שהפתגמים האלה נכונים במינון מסוים. לדוגמה, הסבא מכלא מופיע בספר פנקס הקבלות, מדבר על כך שהאדם חושב על דבר מסוים שוב ושוב, הוא כמו יכול למגנט את זה לחיים שלו, הוא ממש משתמש בביטוי מגנט. אבל ודאי שאין הכוונה שהדמיון יהיה במקום חיי היום יום של האדם, אלא בנוסף לחיים. כלומר, בנוסף לשגרת החיים. יש אנשים שהפתגם הזה הוא נהדר להם, ויש אחרים שזה לא טוב להם לשמוע דברים כאלה. לדוגמה, אדם שומר שבכוח הרצון אפשר להשיג מה שרוצים, האם זה פתגם טוב או לא? תלוי. אם הוא עקשן בדעתו לשכנע את אשתו שהוא הצודק והיא לא, כוח הרצון הוא באוכריו שלו ושל בני הבית, לא כמעלה, לא כיתרון, אלא כחיסרון. וזה גם אחד הבעיות של הבעיות הנפשיות. הניסיון שוב ושוב לשלוט במה שאי אפשר לשלוט. לא תמיד נוכל לשלוט בדיוק כמו שאנחנו רוצים, ברגשות שלנו, במחשבות שלנו, במעשים שלנו. לפעמים פשוט צריך לדעת להרפות, להירגע, לנוח. לדוגמה, חלילה, אדם שנפטר לו מישהו, אם הוא יאמר, הכל לטובה, הכל בסדר, כל אחד מגיע איתו וזמנו, הוא לא מאפשר לעצמו לבכות, לקבל את האבל. כמו גם מה שחזל מלמדים אותנו רחמנא ליצלן. יש 3 ימים, 7 ימים, 30 יום, שנה, יש פרקי זמן שבהם האדם צריך להתאבל, ויש זמנים שהוא מתאבל יותר, ויש זמנים שהוא מתאבל פחות. אבל זה במינון. אבל האדם שהוא אומר בד אחת, הכל לטובה, וזה בסדר, ולא צריך לדבר על זה, ולא צריך לבכות, ואני ברגע אחד שולט במחשבות שלי, האדם הזה לא פועל מעודף אמונה, אלא מעודף הדחקה והכחשה גדולה של המציאות. כך כתוב גם על אהרון, ואידום אהרון, נפטרו בניו, ואידום, כותב הרמב"ן, שהיה בוכה בקול. אבל אז שתק, לא שלא היה בוכה בכלל, אלא ואידום היה בוכה. היה גם בוכה בכל. האברבנל מסביר שהיה בוכה, אבל כלפי עצמו, לא חלילה מתוך טרוניה, כלפי בורא עולם ומנהיגו, רחמנא ליצלן. כך מסביר הרמב"ן, כך מסביר האברבנל. כך כתוב על אברהם אבינו, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה. אבל האדם שהוא סובל מבעיות נפשיות, הוא לא ער לרגשות שלו, הוא מנסה לשלוט עליהם בצורה קיצונית מדי. לדוגמה, רחמנא ליצלן, קרה משהו קשה, הוא לא מברך על הרעה, ברוך דיין האמת, אלא הוא מברך על זה בצורה הטובה ביותר. זה לא מתוך עודף אמונה, אלא מתוך הדחקה והכחשה של המציאות, והוא ישלם על כך את המחיר. היום הוא מרגיש נהדר. ולמה? בגלל שהוא מצליח להדחיק את הקושי. אבל הוא מנסה לשלוט על מה שאי אפשר לשלוט. גם חזל אמרו, יש זמנים שבהם צריך לתת לרגש, לבוא ידי ביטוי, לא בצורה חלילה פוגעת במישהו אחר, לא בצורה מעליבה מישהו אחר. לא בטרוניה לריבונו של עולם רחמנא ליצלן, אבל כן, יש מקום לעולם הרגשות. וכשאדם מנסה לשלוט על הרגשות, כשהוא לא יכול, הוא ישלם על כך מחיר. בהמשך, הוא יכול לסבול מטראומה, הוא יכול לסבול עם מצב רוח מדוכדך, מדיכאון או מחרדות, מחוסר אמון בעצמו בעולם. ולמה? מכיוון שהוא הדחיק את הרגש, הוא ניסה לשלוט ברגש בצורה שבלתי אפשרי לשלוט בה, בצורה לא בריאה ולא נכונה, והוא יעשה את זה שוב ושוב, עד שהוא יכול לפגוע בעצמו נפשית. ההדחקה היא ניסיון לשלוט בסיטואציה בצורה לא בריאה. לכן האיזון בין הרצון לשלוט במצבים לבין הגמישות והידיעה שלא הכל תחת שליטה, זה המפתח לבריאות הנפש. אנשים שמבטרים לעצמם יותר מדי כשהם יכולים להשיג משהו, או לוחצים על עצמם יותר מדי כשהם לא יכולים להשיג את אותו דבר, הם מועדים לבעיות נפשיות. בני אדם יכולים לשלוט בעצמם, בסביבה החיצונית שלהם בגבול מסוים, הכל במינון. האדם לא תמיד יכול ברגע אחד להיות עצוב ואחר כך להכריח את עצמו להרגיש שמח, והכל ברגע אחד. הוא יכול ברגע אחד להתחיל תהליך של שינוי מצב הרוח. אבל גם זה לא ייקח יום או יומיים, אלא ייקח שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. כך גם אדם לא יכול לדוגמה תמיד להפעיל את הגוף שלו כמו צעיר, למרות שהוא מאוד רוצה. אדם לא תמיד יכול לשלוט באחרים כמו שהוא היה רוצה. אבל אם האדם לא מצליח להרפות ולומר לעצמו, כן, יש מה שאני רוצה ויש מה שאני רוצה לרצות ולחוץ על הגז ולהשיג, אבל יש דברים שאני פשוט לא אוכל להשיג אותם. כמו שאדם מנסה לשלוט על תפקוד אוטומטי, לדוגמה, כמו שינה. יש לו מבחן חשוב ולכן יש לו לחץ, חייב להירדם בשביל להיות עירני למוחרת. והוא חייב לישון כמה שיותר מהר. הוא יודע שאם הוא לא יירדם, הוא לא יהיה מרוכז, ולכן כבר עכשיו הוא לחוץ, הוא עצבני, הוא מנסה יותר ויותר להרדים את עצמו. ככל שהוא ינסה, הוא פחות יצליח. הוא עלול להיות יותר בלחץ ועירני יותר. כשאדם אומר לעצמו, אני חייב להירדם, אם לא ירדם, אני אקשל במבחן. כנראה שבזמן הזה פרחה לה השינה. הוא מנסה לשלוט על דבר שאי אפשר לשלוט. אז לפעמים כוח הרצון הוא כוח מקדם, ולפעמים כוח הרצון הוא עיקשות שיכולה להעצים בעיות, ובמקרים קיצוניות לגרום לבעיות נפשיות. האדם חווה חרדה, מתח, רגשות שליליים, הוא מנסה לשלוט על זה, להדחיק את זה, להתעלם מזה, להיאבק מזה. זה עצמו, אם נעשה בצורה לא נכונה, יכול לפגוע באדם בבריאות הנפשית שלו. בני אדם שסובלים מבעיות נפשיות, זה לא תמיד בגלל שהם לא ניסו לפתור את הבעיה, אלא הפוך, בגלל שהם ניסו יותר מדי לפתור את הבעיה על ידי שמפעילים שליטה על תחום שהפעלת השליטה רק מחמירה את המצב. אדם שחושש מדיבור בפני קהל, חרדה חברתית, אדם כזה חושש מפני אובדן שליטה, פחד, שמה ייראה כמגמגם, כמזיע, כרועד, פוחד להתעלף או לשכוח את תוכן ההרצאה. האיום נעוץ בהשפלה פומבית, ואז האדם הזה ינסה בצורה קיצונית ככל יכולתו להימנע מהופעה בפני אנשים. למה? במקרה הזה הוא רוצה לשלוט על הפחד. איך? באמצעות הימנעות קיצונית. ואז הוא יימנע לא רק מסיטואציות שמעוררות אימה, בכל אופן בעיניו, אלא גם מסיטואציות פחות מאיימות. בזמן הקצר הוא אמנם ירגיש טוב יותר, רגוע יותר. הוא ניצל מהחרדה. הוא מרגיש טוב יותר. אבל זה באופן המיידי. אבל בדווח הארוך החרדה רק תחמיר. ולמה? התשובה היא מכיוון שכל פעם שהוא נמנע מאירוע מאיים רגשית, הוא מרגיש רגוע. הוא מרגיש שלב. והשלווה הזו מקבעת את חוסר הניסיון שלו פעם נוספת לפעול, להצליח, לעשות, להתגבר על החרדה הזו. אדם שסובל מהתקפי חרדה, בזמן ההתקף הוא חש שורה ארוכה של סימפטומים גופניים. דפיקות לב, קוצר נשימה, יובש בפה, בחילות, רעד, הזעת יתר. הסימפטומים האלה גורמים לאדם לפחד ממחלה קשה, התקף לב, רחמנא ליצלן. החוויה קשה גורם לו לפנות בדחיפות לחדר מיון, לרופא משפחה, לקבל טיפול. אחרי שתוצאות הבדיקה מגיעות ומסתבר שאין שום ממצא גופני, חוזר האדם לביתו מתוך תחושת הקלה. אבל בתוך זמן קצר, כמה ימים הוא מגלה שהתקפי החרדה שווים ותוקפים אותו, והוא שוב פונה אל חדר המיון, אל רופא המשפחה. מה המטרה? להירגע, להרגיע את הפחדים. אבל הניסיונות האלה להפעיל שליטה בצורה הזו, לפעמים רק מחמירים את המצב יותר ויותר. הניסיון לפתור את הבעיה בדרכים אינסטינקטיביות, מה שנראה לנו הכי נכון, בהרבה מאוד מקרים זוהי הטעות הגדולה ביותר. יש באדם סובל מבעיות נפשיות בגלל שיש לו בעיה של מבנה נפשי, מה שהופך אותו לנוקשה, מוחלט, מפרש את המציאות בצורה לא גמישה. האדם לא תמיד מודע למבנים האלה בנפש שלו שמנהלים אותו. אם הייתה לו יותר תשומת לב ואירנות לזה, היה לו דווקא יותר קל. אבל הוא נוקשה בדעתו, כן, לא, שחור, לבן. לדוגמה, כשתינוק מתחיל ללכת לראשונה, הוא עושה מאמץ כדי לשמור על שיווי משקל. לצורך כך הוא מפעיל מאוד שרירים ותפקודים עצביים מורכבים. בשלב מסוים הוא רוכש את המיומנות ומתחיל ללכת לבד. בנקודה הזו, כשההליכה מתבצעת בקלות, והמערכות העצביות, השריריות והאחרות פועלות בצורה מתואמת, כל התהליך המורכב הזה הופך מרמה מודעת לרמה לא מודעת. מרגע זה והלאה, האדם לא מודע למורכבות האדירה של ההליכה, הוא פשוט עושה דבר שהוא מורכב ביסודו, הוא עושה את זה בצורה אוטומטית. מהרגע שהמוח רכש שליטה בנושא מסוים, הוא מעביר את המיומנות ללא מודע, כדי לפנות את המודע, את המוח, למשימות שדורשות למידה, מיקוד ותשומת לב. הדבר הוא כך גם כן ברמה הנפשית. במצבים שבהם האדם נמצא בקונפליקט ונדרש למצוא פתרון למצב מורכב, הוא יעשה מאמץ לפתור את הבעיה. אחרי שהוא ימצא פתרון, הוא יפעיל את הפתרון הזה כמה פעמים, הפתרון יעבור ללא מודע. מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שבעיה מהסוג הזה תעלה, המבנה הנפשי שנוצר כדי לתת מענה לבעיה יופעל בצורה אוטומטית. לדוגמה, ילד הרגיש ששוב ושוב מעליבים אותו. כעת הוא רכש לעצמו מבנה שעוזר לו להתאים את עצמו למצב. הוא נעשה מופנם יותר, הוא מתרגל לזה, ומיד שמדברים איתו, הוא נעשה יותר ויותר סגור, יותר מופנם, פחות מביע את עצמו, יותר מקשיב, פחות מוחצן, יותר מופנם. עשה אומן בלהקשיב. אבל לא בגלל עבודת השם עמוקה ויסודית, אלא בגלל שהוא, כמו היינו אומרים, בגן על עצמו, לא להביע את עצמו. ואז הוא גם עלול להיפגע. ולמה? מכיוון שהוא התרגל יותר מדי להיות מופנם. אולי זה היה נהדר בגיל 14, אבל לא בטוח זה טוב בגיל 50. זוהי דוגמה של מבנים נפשיים שנוצרים בילדות המוקדמת, ואם האדם לא עירני, לא מודע אליהם, הוא לא יכול לדעת שיכול בכלל לפתור אותם. כך הגאון רב חיים שמואלביץ מדבר על מנגנון כזה במאמר שימת לב. המנגנון הזה, הוא אומר, כל כך מוטמע בנו עד כדי כך שבכלל לא שמים לב אליו. וזה הקושי הגדול, להיות עירני למערכות נפשיות שאדם בעזרת כוח הבחירה שלו יכול באמת לשנות אותם. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל הנושא הזה ואל נושאים נוספים אל שאלותיכם. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9 03-903-903-9. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מאמינה בניסים?
אני מאמין בניסים.
שימי לב, ההפקה שטלטלה מדינה שלמה מגיעה לאשדוד. הרבנית ימים המזרחי, חיים ולדר, הרב יצחק פנגר ויהודית אריה על במה אחת. יום רביעי, כף בתמוז, 28 ביוני, בבית מלכה, רחוב חסדה 6, אשדוד, בשעה 8:30 בערב. כרטיסים ניתן לרכוש במקום ובטלפון במחיר מוזל. 03-5433-643 03-5433-643.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793 053-310-8793.
דמיינו לעצמכם ילדה קטנה שפותחת את המקרר ואין אוכל. ילדה קטנה שרוצה סמלה חדשה לשבת ואין מי שיקנה לה. ילדה שרוצה לחבק את אמא ואין לה את מי לחבק.
עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אורית בת התשע שהתייתמה מאימה לפני שנה, ומאז היא ומשפחתה במצב כלכלי קשה ורעב, ואין אימא שתדאג. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שתאכל ארוחת צהריים חמה כל יום. אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אורית לבית התמחוי, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
לפעמים, כדי לזהות השקעה מעולה, צריך זמן לחשוב. אז תחשבו על זה. בפרי פלייס רחובות תוכלו לרכוש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של 320 אלף שקלים בלבד. קחו לכם שנייה. ואפשר לפצל את הדירה. עכשיו תחשבו. אבל כדאי שתחשבו מהר. מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון כבר החלה. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי פלייס רחובות. עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
פורור. חד וחלק.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
קרמיסימו, קרמיסימו,
קרמיסימו, הגלידה המשפחתית האהובה בישראל, עכשיו בטעמים חדשים, וניל ופירות טרופיים, בננה שוקולד צ'יפ וגלידת פרווה, פסיפלורה ופרייר. קרמיסימו, בחשות בדץ העדה החרדית.
מהפכה ברפואת השן, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים, בסריקה ממוחשבת, ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר, ובמחירים ללא תחרות. והאיכות באיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
כשמדובר במשפחה שלכם, האוכל חייב להיות בריא וטעים, נכון? אז בריא וטעים זה הודו. כאן השף אביב משה, ואני ממליץ לכל ההורים להוסיף תבשילי הודו טעימים ובריאים לתפריט המשפחתי. הודו, גם טעים וגם בריא. בדיוק מה שהמשפחה שלכם צריכה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
קודם כל, רציתי ממש להודות על השידור, ממש עוזר, תודה רבה.
תודה רבה.
ודבר שני, רציתי לשאול מה עושים בעניין חרדות. אני סטודנטית במכללה.
כן.
לפני כשנה בערך, אני לקויית למידה.
כן.
ולפני כשנה בערך שעברתי עוברת להנחה שלי.
שעברתי מה?
העברתי את הסימנריונית, עבודה סימנריונית למנחה שלי.
כן.
אז היא אמרה, היא ממש כעסה והתעצבנה שיש לי פגיעות כתיבי, היא מאוד צעקה עליי.
כן.
כאילו, איך אני מביאה לדבר כזה? עכשיו זה באמת לא בסדר, אבל מאז אני מרגישה שקשה לי לבטא את עצמי בכל דבר, לפני כל דבר שאני עושה, אני חושבת, מלא פעמים, כאילו, אני מרגישה שזה ממש הוריד את הביטחון העצמי שלי.
כן, זו כנראה הייתה חוויה קשה, וחוויה קשה לפעמים יכולה לפגוע הביטחון של האדם.
רציתי לשאול את כבוד הרב מה אני יכולה לעשות בזה, כי זה ילבי אותי כבר הרבה זמן גם בעבודה.
איפה זה פוגש אותך כיום? איפה הצלקת מאותו אירוע, אולי היו גם דברים קצת לפני כן, איפה זה פוגש אותך כיום?
בעבודה למשל.
לדוגמה?
פעם הייתי מדברת יותר בחופשי מול ההורים ומול, אני עובדת בתור גננת בגן, גם לפני הילדים, אבל היום אני מרגישה שלפני שאני מבטא את עצמי ומדברת על זה, אני מבקרת את עצמי עשרות פעמים וזה גורם לי להתבלבל ואני מרגישה שיש לי חוסר ביטחון.
זה מול כולם או זה שונה מאדם לאדם? רגע, לא שמענו. רגע, סליחה, לא שמעתי כי הקו היה קטוע.
אני אומרת שזה כמעט מול רוב בני אדם.
מול רוב בני אדם, כשאת מדברת איתם, את אומרת ש את חובה ככה נקרא לזה מעין מחסום, חוסר יכולת לדבר בחופשיות, והפחד הוא שמה תהיה ביקורת, אמרה לו בצורה הנכונה, משהו בסגנון הזה?
כן, אני עצמי מאוד מבקרת את עצמי לפני שאני מדברת.
כל הזמן היית מבקרת את עצמי, או שזה התחיל מאז?
לא, זה לא התחיל.
מאז אותו אירוע?
רק מאז התקרית, כן.
הבנתי. בסדר גמור, אז אנחנו עכשיו רוצים לדעת איך אנחנו יכולים לייצר איזושהי חוויה שיכולה לתקן את האירוע הזה שהשאיר את חותמו, אם מדובר על האירוע הזה או שהרקע לפני כן, והאירוע הזה בכל אופן היה נקרא זה הקש ששבר את גב הגמל, או אולי יותר מקש, אבל בכל אופן זה היה אירוע שהוא השאיר איזשהו חותם מסוים. ואנחנו עכשיו רוצים לדעת איך אנחנו יכולים יותר ויותר לחזור אל המקום היותר זורם שלנו, החופשי שלנו, בסגנון הדיבור שלנו. אחד מהדברים שאני משער שקורים הוא, שכאשר את מדברת עם אנשים, באותם מקומות שאת מרגישה שאני חסומה, אני לא מצליחה מספיק להביע את עצמי, או אני חושבת יותר מדי, מה יהיה, איך יהיה, מה יאמרו, איך יאמרו, מה יגיבו, איך יתייחסו וכדומה, באותם זמנים, שהמחשבות הן כאלה, מה שקורה בהרבה מאוד מקרים, זה שהנפש שלנו, היא מנסה להילחם באותה מחשבות. לדוגמה, אני עכשיו מתחיל לדבר, ואז אני אומר לעצמי, אבל אם אני אומר משהו לא נכון, ואם אני אקבל ביקורת, ועכשיו אני מרגיש טיפה חסום, ואולי אפילו שרי הגוף קצת מקובצים. יש לזה גם סימפטומים נפשיים במוח, וגם סימפטומים גופניים. כמו שאמרנו, התקבצות שרירים, לפעמים קצב פעימות הלב, לחץ הדם מהיר יותר. אז מה אנחנו עושים במקרה הזה? במקרה הזה, הנטייה הטבעית שלנו היא לפעמים פשוט להילחם ברגש הזה. אני חייב לא להרגיש ככה, אני חייב להרגיש טוב. די, אני אסור לי לבקר את עצמי, אני אגיד מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, זה יסתדר, זה יהיה בסדר. ואז יש קול נוסף במחשבה שאומר לא, ואם תגיד טעות, ואם תאמר משהו לא כמו שצריך, ואם תתבטא בצורה שהיא פוגענית בך או באחרים, ואחד דומה. ובכך אנחנו מייצרים מעין מאבק פנימי בתוכנו, והמאבק הפנימי הזה בתוכנו הוא מעצים את הלחץ ואת החרדה. לכן, מה שכדאי לעשות, אנחנו ניקח 10 דקות ביום. 10 דקות ביום שבהם מה שנעשה הוא, אנחנו ניקח לעצמנו שיחה עם בן אדם, אפשר אדם שהוא לא כל כך סמכותי, אולי אפילו קטן מאיתנו בגיל, ואנחנו נדבר איתו. לכשאנחנו נדבר איתו, אנחנו נדבר איתו, ובזמן הדיבור עצמו, משהו אחד יהיה בראש שלנו כל הזמן. במקום שני הקולות האלה, אני אגיד משהו טוב. לא, אני לא אגיד משהו טוב. אני כן אגיד משהו טוב. כל הוויכוח הפנימי הזה, הוא משמר את החרדה. מה נעשה? אנחנו ננסה לנטרל את זה. איך? על ידי כך שבאותם 10 דקות, פעם ביום, אנחנו נעשה שיחה עם אדם אחר, וכאשר אנחנו מדברים עם האדם האחר, מה שנעשה הוא כך. אני עכשיו מדבר עם מישהו, ואז יש לי מחשבות בראש. אולי תגיד טעות, אולי תגיד משהו לא נכון, ואני בראש שלי, הקול השני מה יאמר? כן, אני אעשה טעות. כן, אני אומר משהו לא נכון. כן, אני אתבלבל. לא להתווכח עם המחשבות האלה. כי כשאנחנו מתווכחים המחשבות האלה, אנחנו מעבירים מעין מסר מסור, מעין מסר סמוי לנפש, מסר שאומר, יש כאן חרדה, יש כאן משהו מסוכן, צריך להיאבק בו. כמו שמבינים שאין מרצים אדם בשעת כעסו, אין מרצים חרדה בזמן חרדתה של אותה חרדה. לא לרצות, כי ברגע שמרצים אנחנו מתחילים להתווכח ולהסביר ולשכנע ולהיכנס, ואני כן אעשה טעות ואני לא אעשה טעות, ומה יהיה ואיך יהיה וכמה יהיה. וכל זה כשזה נעשה בזמן לחץ, זה לא משחרר אותנו, עד רבה זה מקבע את זה יותר. אז לכן, סיכום, ניקח 10 דקות, באותם 10 דקות, אנחנו נדבר, והמחשבות שיהיו בראש, הן יהיו מחשבות של, מה אני אגיד, איך אני אגיד, מה יהיה, איך אני אראה, מה יאמרו על מה שאני אומר, ואני לא אנסה לשכנע את עצמי שזה בסדר, ואני אסתדר, ואני אומר דברים חכמים, לא, מה אני עושה? אני ממשיך לדבר, ובראש שלי יש קול שאומר, כן, אתה תטעה, כן, אתה תאמר דבר לא נכון, כן, לא להתווכח, כי הוויכוח הוא מעצים את החרדה. 10 דקות כאלה.
אז בעצם, ככל שאני אעשה את יותר עם אנשים שהם פחות ממני, ואני לא יחשוש מלדבר לפי...
אנשים שהם פחות מאיים עלייך, כן. ככל שאת עשית זה עם אנשים שפחות מאיים עליך, מה זה יהיה...
בעיקר הביטחון העצמי.
יהיה לך יותר קל, ויהיה לך יותר קל לחוש תחושת זרימה בתוך מערכת הדיאלוג, מכיוון שמה שמונע ממך זה כל הדיאלוג הפנימי הזה שבתוך הראש. זה מופשט, זה עדין וקשה לתפוס ולזהות את זה, אבל לכן אנחנו מדברים על זה כעת על מנת שנהיה עירני ומודעים מה פוגע ומפריע. כן? שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. רגע אחד, אנחנו מעלים, המאזין נפל או המאזינה נפלה. אנחנו נאמר אמרה קצרה, עד שיחזור המאזין ויעלה, אנשים שואלים לגבי נושא של ציפיות בתוך מערכת הניסויים. האם ציפיות זה דבר טוב? לא דבר... יש לנו כמה רגעים, יש לנו פשוט בעיה בקו, אז לגבי המאזינים שהם ממתינים, אז בעזרת השם כמה דקות נקווה נסדר את זה ונוכל לחזור ולהעלות את המאזינים. לגבי הנושא של ציפיות בתוך מערכת הנישואים. ציפיות במערכת הנישואים זה דבר שהוא נהדר, אבל הרבה אנשים מפחדים שאם יהיה ציפייה, אז תהיה אכזבה, ואז אומרים לעצמם, עדיף חיים בלי ציפיות, ואז אין גם אכזבות. וזה נשמע נהדר. החיסרון בכך הוא שאם והיה ואין ציפיות, אז בהרבה מאוד מקרים גם אין קשר, כי מה מחבר בין בני אדם? מה שמחבר בין בני אדם זה הציפיות, אחד מהשני. ברגע שיש ציפיות, אז יש משמעות משותפת, ומתחברים האחד לשני. השותפות באה לידי ביטוי על ידי ציפיות הדדיות. המחיר של ציפיות, אכזבות מדי פעם. המחיר הוא אכזבות, אבל הסיכוי הוא קשר בין בני אדם, וזה דבר נהדר, וזה כמו כל דבר יקר בחיים, יש לו מחיר יקר כשהוא לא נעשה בצורה הנכונה. אגב, אפשר כאן להוסיף ולומר שבהרבה מאוד מקרים יש בני אדם שאומרים, הוא אינטרסנט, היא אינטרסנטית, הוא רוצה רק רווחים, הם אינטרסנטים, הם רוצים, יש להם אינטרס. כאילו שהמילה אינטרס זוהי מילה רעה. המילה אינטרס זוהי מילה נהדרת. ולמה? התשובה היא כי מה מחבר בין בני אדם? האינטרסים. יש בני אדם אומרים, לא, אני לא רוצה לדבר, להיחשף, להתחבר, לדבר עם בני אדם שיש להם אינטרסים. למה? כי הם יפגעו בי, כי הם יעליבו אותי. זה לא מדויק. האינטרסים הם אלה שיחברו בין בני אדם. כמו הציפיות, ככה האינטרסים. לא צריך להסתכל על האינטרסים בתור דבר שלילי וגרוע כל כך, אלא להסתכל על זה בתור דבר שהוא אכן יכול לחבר בין בני אדם, כי זה מה שמייצר את מערכת החיבור בין בני אדם. בהרבה מאוד מקרים הסיבה שבני אדם מפחדים מהאו או האי או האם שיש להם אינטרסים, זה לא בגלל האינטרס עצמו. כנראה יש משהו נוסף, כנראה יש לי פחד מביקורת, כנראה יש לי פחד להתקרב לאנשים, כנראה יש לי פחד למחויבות או לקשר עמוק עם אנשים אחרים וכדומה, וזה נמצא יותר בשורש, והיות שזה השורש, אז אני מצדיק את החסימה שלי מההתחברות אל האנשים האחרים מהידי כל מיני אמרות שנשמעות מאוד ערכיות. הוא אינטרסנט ולכן אני לא רוצה להתחבר אליו. בהרבה מאוד מקרים מה שמונע ממני מלהתחבר אל ההוא זה לא האינטרסים שלו, אלא זה הפחד שלי לדוגמה, מחויבות, מביקורות, ממערכת שבה אני אתברר שלא יכול להעניק מספיק וכדומה, ואז המערכת הזו היא זו שלא מאפשרת לי להתחבר אל האחר ולמצוא כל מיני הסברים למה לא כדאי להתחבר, וכך אני מצדיק את האינטרסים ומונע מעצמי את ההתחברות ומונע מעצמי את הקשר עם האנשים האחרים. אז הרווחתי תיאוריה יפה שאינטרסנטים, אבל הרווחתי קשר עם אנשים אחרים. נצא להפסקה, ובעזרת השם, אחרי ההפסקה אנחנו מיד חוזרים, נצא להפסקת פרסומות, נקווה שבעזרת השם קו הטלפון יתוקן ונוכל לחזור אליכם המאזינים. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
מנגן? אתה יכול להמשיך לנגן בזיצים עם החבר'ה, ואתה יכול לעשות היסטוריה. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מחפשים את המנגן הבא. אז אם יש לך כישרון וידע בנגינה, חייג לתיבה הקולית של מוצא שחי ונגן לנו קטע מוזיקלי לבחירתך. 039-039-039, הקש 1 ואחר כך 10. המנגן. בקרוב כאן בקול חי.
זה פעם בחיים, יום לאישה מרגש במלון גני ירושלים עם במת אמניות ומרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרבנית ימים המזרחי, חיים ולדר, נועה ירון דיין, חד ולוי, הרב מיכאל לסרי, הזמרת ציפורה איפגי, מופע ענק של ברי סימון, ארוחת צהריים כיד המלך וספה מפואר. האירוע יתקיים ביום שני, כף ג' תמוז, 17 ביולי, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה, במחיר של 199 שקלים בלבד. התקשרי עכשיו, 1-700-55-9898, 1-700-55-9898.
כולנו בשמחה.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור. משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיהוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל. רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
סלח לי, איך המאפים?
בראבו.
והפיצה?
בראבו.
והטוסטים במעדניה?
בראבו, בראבו, הכל בראבו.
בראבו, מאפים מבית טוב. בהשגחת בדץ העדה החרדית, רחוב ישעיהו אחת פינת רבי עקיבא בני ברק. בראבו.
היי, הנה יהודה לבי הקומיקס, מה אתה עושה פה?
יצאתי מהקומיקס.
מצטרפים עכשיו בסניפי ספרי אור החיים, או מתקשרים לטלפון 0722-550-600. קומיקס, עיתון שיש בו הכל.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם. ערב טוב. ערב טוב. שלום וברכה. ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. טוב, אז בינתיים אנחנו ננסה, בינתיים אנחנו ננסה לגעת בעוד נקודה. שלום, ערב טוב. טוב, אז אנחנו, כן, שלום וברכה. עוד ערב טוב אחד, ואנחנו כבר מגיעים לכמעט 10 פעם. טוב, אז אנחנו ננסה להמשיך. אנחנו ננסה להמשיך, כנראה הם שומעים אותנו ואנחנו לא שומעים אותם. כן. טוב, אז אנחנו בינתיים ננסה, עד שנסדר את הקו, אנחנו ננסה לגעת בעוד נקודה. אדם ששואל, אני איש מחירות, שלום, ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום.
איזה שמחה יש באולפן, יש פה שמחה גדולה באולפן, אחרי שהקו נפל, והנה הם מרגישים שמחים שהצליחו להחזיר את הקו. כן, שלום, ערב טוב.
שלום. יש לי איזשהו סיטואציה משפחתית לא נעימה, היא כבר ככה במשך איזה 5 שנים.
כן.
שמאז שאנחנו נשואים, אנחנו לא יודעת, לא כל כך מסתדרים עם אחות של בעלי, היא כן. רווקה, היא גר בבית של ההורים.
כן.
והיא כאילו מתנכרת אלינו בצורה כאילו לא נעימה, ואנחנו, אין לנו מושג למה, וכל פעם שאנחנו מגיעים, וזה קורה הרבה.
היא חיה שם לבד כיום?
לא, יש גם אחים.
הבנתי, והיא גדולה.
כאילו היא מרגישה שבגלל, היא גדולה, היא כן. ב-16, היא מרגישה שבגלל שהיא בבית, והיא המארחת, אז כאילו היא...
תפסה את המקום.
מרגישה שהיא יכולה... כן, והיא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, והיא כאילו... היא כרגע אנחנו ארוחים, אז היא השולטת.
כן. עכשיו...
עכשיו, מילא זה היה אני ובעלי בסדר, אבל זה גם ככה גם לילדים. כאילו, מה הם אשמים אני לא יודעת. וזה לא נעים, זה לא נעים. היא לא מתייחסת לילדים שלנו כלום. כן. לא שאני צריכה שהיא תתייחס, אבל בשביל הילדים זה לא נעים.
כן, בשביל זה את צריכה שהיא תתייחס יפה בשביל הילדים.
יש בזה משהו. בשביל הילדים, אבל לא בשבילנו, לא שאנחנו צריכים אותה. ברור. ממש לא. הילדים זה לא נעים.
ברור.
כאילו, הילד בא, אומר לה את השם שלה, היא אפילו לא מסתכלת עליו.
כן. אז השאלה היא כזו. אם אני מבין, נכון? השאלה היא איך אנחנו מדריכים את הילדים להתנהל מול הגיסה שהיא נמצאת כיום בבית, והיא תפסה את אחד התפקידים המרכזיים בבית של משפחת המוצא.
וגם אנחנו, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? זה כבר בלתי נסבל.
מה אתם מבחינתכם אמורים לעשות עם זה? לדעתי מה שאתם אמור...
גם אנחנו, כמה אנחנו יכולים גם אם אנחנו מתייחסים אליה יפה, היא כאילו דוחה אותנו, יצא לנו כל זאת, פרצופים, מנסה לעשות אותנו קטנים, לא מבינים, לא, וזה רק איתה.
כן.
עם כל המשפחה, ויש הרבה נשואים, כולם אנחנו בסדר גמור.
תראו, מה שאני באופן כללי ככה אומר, בלי להיכנס לפרטי הקשר, באופן כללי, מה שיהיה נכון לעשות, זה להימנע מכל קשר עם הבחורה הזו בינתיים. כלומר, כאשר אתם מגיעים לשם, אתם מגיעים בשביל לכבד את משפחת המוצא ואת ההורים ואת שאר בני המשפחה, וממנה פשוט כמה שפחות להתייחס. כלומר, תמיד אפשר להגיד, כדאי להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, וכל המעלות הנפלאות שיש בדבר, אבל היות שאתם אומרים שכבר הגיע מבחינתם מים עד נפש, וכבר אנחנו לא יכולים להיות כאבן שאין לה הופכים, כמו שכותב ספר החינוך, ולכן אנחנו לא יכולים להישאר באותו מקום, וזה גם פוגע בילדים שלנו. מכל הסיבות האלה, אנחנו עכשיו רוצים לשנות גישה, והגישה עכשיו מומלצת שתהיה גישה של אדישות, התעלמות. מה זאת אומרת? לא התעלמות בצורה חלילה בוטה ומעליבה, שאם עוברים לידה אז לא אומרים לה כלום. כן, להגיד לה שלום, אבל לאחר מכן לא לצפות לתגובה. כלומר, מאוד יכול להיות שאנחנו, אפילו שאנחנו מבוגרים, והיא בסך כל ילדה בת 16, אבל להיות שהיא נמצאת שם הבית, אולי היא גורמת לאיזושהי הרגשת אי נוחות, והרגשת אי הנוחות שהיא גורמת לא יכולה להיווצר רק בגללה, אלא אם כן אנחנו משתפים פעולה למטרה שלה. ולכן, מה שנעשה... אנחנו ברמת העיקרון לא נפתח איתה דו-שיח, וגם אם והיה, ומחר מחרותיים היא תהיה נחמדה, לא כדאי עדיין לפתח איתה דו-שיח, ולא כדאי לדבר איתה, ואם מדברים על איזשהו נושא מסוים, ערכים, פוליטיקה, כל דבר, אם כל אחד מביע דעה מצוין, כשהיא מביע את הדעה שלה, אנחנו לא, וחלילה, לא נבזה, ולא נעליב, לא נפגע, אבל כאילו הדברים לא נאמרו. ולמה זה? לא בגלל שכך אנחנו עכשיו בוחרים להתנהל מולה באופן קבוע, אלא מכיוון שאנחנו רוצים כן לייצר מערכת של כבוד שהיא תהיה הדדית ובריאה. ולכן אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא ניתנים למשחק ולניהול בצורה זו או אחרת. ובעיקר זה חשוב לילדים, כי כשהילדים יראו שכך הם ההורים, אז גם להם יהיה קל אם והיה. והם יפנו אל אותה בחורה וידברו איתה, והיא לא תתייחס אליהם, הם ידעו שגם ההורים לא לוקחים אותה ברצינות רבה מדי. בעיקר חשוב
שה... אבל רגע, אני שכחתי להדגיש שהילדים שלי הם ממש קטנים, הם שתי תינוקים, אחד הוא בן 2 והשני הוא ממש קטן.
אז הם לא מושפעים מנה בכלל.
זה נותר מצב כזה.
הם לא מושפעים מנה.
כל הנכדים מגיעים, אז היא מתייחסת לכל הנכדים.
הם לא.
שתי ילדים שלנו, שלא משנה מה.
הם לא, הם לא, הם לא. אם והיה, ואת תאמרי, שהנערה הבחורה הזו בת 16, היא פוגשת את את הילדים שלכם כל יום, שעתיים ביום, אז יש סיכוי שאיזושהי פגיעה נפשית חלילה בילדים. אבל נראה לי שזה לא זה המצב, אתם לא חיים שם, כפי שתיארת בתחילת השאלה. אז היא רואה אותה פעם בשבוע, היא רואה את האחיינים שלה, שזה הילדים שלכם. היא רואה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש. אין לזה שום השפעה, שום משקל, שום דבר רציני בעצם ההתעלמות שלה. מהאחיינים האלה היא שום דבר לא עושה, היא לא פוגעת בהם בכלל, אפילו לא צריך שום דוגמה אישית, היא פשוט לא פוגעת בהם. אי אפשר לפגוע בהם בגיל הזה בפרק הזמן הזה שנמצאים ביחד, בעיקר כשלא מדובר על דמות משמעותית ביניהם. פשוט להתעלם, אין, לא פוגעים בה, לא כדאי אפילו לדבר על זה ועושים איזה סיפור, כי אין ממה לעשות עסק, פשוט להתעלם. אתם כבוגרים יהיה לכם קל יותר להתעלם, והילדים הם פשוט לא נפגעים.
אז אני באמת לאחרונה ממש מתעלמת ממנה, כאילו שלום בהתחלה וגם מעבר אין לי כלום איתה, כי היא מרגישה את זה, וכאילו התוצאה של זה שהיא כאילו גם היא נחמדה לכולם, מתייחסת לכל הגיסות, היא כאילו עם זה ואיתי כלום, כאילו ממש עדדי, והיא כל הזמן מנסה להראות שאם כולם היא בסדר ואיתי לא, והיא
אפילו
מנסה כל הזמן להדגיש את זה לכולם,
אפילו
שכולם יראו את זה.
אפילו לא כדאי לך לחשוב על זה בכלל. אל תבזבזי אפילו אנרגיה ולו מזערית לחשוב עליה. אל תתעסקי בזה פשוט.
אבל זה נוצר מצב לא נעים.
אני יודע, אבל המצב הלא נעים.
וזה כולם, והיא כאילו, אני והיא.
לא, אני מבין, אבל לא זה, אבל המשפחה היא לא מורכבת, היא לא הציר שסביבה היא כל המשפחה. וגם אם היית אומרת שהיא הציר שסביבה כל המשפחה, אז עדיין, אנחנו לא חייבים להגיב לאותו ציר, ואנחנו יכולים להתייחס לאנשים אחרים. פשוט לא להתייחס. אלא אם כן,
זה יביא לאן שהוא לאיזה מקום, כאילו,
לאיפה אתם רוצים להגיע בסוף? אתם
לא
רוצים,
יודעת,
אם זה, אתם רוצים
אני, לה, היה אם... מצב ששלחתי לה גם מכתב וכתבתי לה שזה כבר לא נורמלי שאיך שהיא מתנהגת ושאני רוצה שהכל יהיה בסדר בינו והכל, והיא כאילו הרגישה שכאילו היא בגיל ההתבגרות, אז כאילו הרגישה שכאילו אפילו לא הכבוד שלה אפילו להחזיר לי, והיא אפילו לא הגיבה, וממש קטנותית, ממש
אני הייתי אומר שזה ממש... מה שנקרא נרישקייט, זה דברים של גיל ההתבגרות, זה לא משהו שהוא כן. רציני, זה יעבור עוד, אם איך שאת מתארת זה יעבור עוד שנתיים שלוש, לא כדאי להעניק לזה שום משקל, ולפעמים גם כן כדאי לתת לאדם לרדת מעץ הגבוה שהוא מטפס עליו, ולכן אני לא אומר להתעלם בצורה מוחלטת, כן להתעלם בראש שלנו, אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו נתעלם מזה, יש לנו מספיק דברים בחיים להתייחס אליהם, יש לנו ילדים שלנו, יש לנו עבודה, עשייה, יש לנו המון דברים להתעסק בהם, היא בסך הכל נערה בת 16, אנחנו לא יכולים לטפל במערכת ההתבגרות שלה, ואם והיה והיא לא רוצה לדבר אחרי שניסינו לדבר איתה, אז היא יעבור לה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, בינתיים בוא נמשיך לשמור קשר עם כל המשפחה כולה, איתה אנחנו נחייך, נצחק מדי פעם נגיד שלום, וזהו. לא להרחיב בדיבור, גם לא לחשוב עליה בכלל. עצם זה שאנחנו חושבים עליה, מדברים עליה, זה עצום מעניק לה משקל גדול מדי, בכל אופן בחיים שלכם.
הבנתי.
בסדר?
בסדר גמור.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
תודה רבה.
כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה למוישה כאן, לשלמה פולק, ותודה רבה להם על כך שהם עזרו והרימו את כל האולפן אחרי שהיה איזושהי מעידה קטנה. תודה רבה לכם המאזינים, היו ברוכים.
תוכנית בחסות תלמה, משחקים בצ'יק ויכולים לזכות במקרנצ'יק. תלמה, מחויבים לבוקר טוב יותר.
מאמינה בניסים?
אני מאמין בניסים.
שימי לב, ההפקה שטלטלה מדינה שלמה מגיעה לאשדוד. הרבנית ימים המזרחי, חיים ולדר, הרב יצחק פנגר ויהודית אריה על במה אחת. יום רביעי, כף בתמוז, 28 ביוני, בבית מלכה, רחוב חסדה 6, אשדוד, בשעה 8:30 בערב. כרטיסים ניתן לרכוש במקום ובטלפון במחיר מוזל. 03-5433-643 03-5433-643.
דמיינו לעצמכם, ילדה קטנה שפותחת את המקרר ואין אוכל. ילדה קטנה שרוצה סמלה חדשה לשבת ואין מי שיקנה לה. ילדה שרוצה לחבק את אמא ואין לה את מי לחבק.
עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אורית בת התשע שהתייתמה מאימה לפני שנה, ומאז היא ומשפחתה במצב כלכלי קשה ורעב, ואין אימא שתדאג. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שתאכל ארוחת צהריים חמה כל יום. אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אורית לבית התמחוי. כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
לפעמים, כדי לזהות השקעה מעולה, צריך זמן לחשוב. אז תחשבו על זה. בפרי פלייס רחובות תוכלו לרכוש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של 320 אלף שקלים בלבד. קחו לכם שנייה. ושכר הדירה בשנה הראשונה מובטח. עכשיו תחשבו. אבל כדאי שתחשבו מהר. מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון כבר החלה. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי פלייס רחובות. עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור. משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיהוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדש בקמפוס לוסטיג, מסלול מרוכז לתואר במנהל עסקים. בלוסטיג תשלבי עבודה ולימודים. בואי לשמוע עוד ביום שישי הקרוב, קו בית סיוון. קמפוס לוסטיג, מה שאת צריכה לתואר. לפרטים 03-630-7109, 03-630-7109.
הילד הזה שעומד במעבר החצייה, אילו זה היה הבן שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הרוגים בתאונות הדרכים הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. נהגים, תנו להם זכות קדימה במעברי החצייה, לכל אחד, בכל מצב, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
נעלה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מוסיף להיות קשה מצבו הרפואי של חבר הקונגרס טיב סקילס, שנורה היום על ידי איש שמאל קיצוני ומצבו מוגדר אנוש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום כי היורה מאילינוי מת מפצעיו. טראמפ הוסיף כי חבר הקונגרס קילס, חבר הנהגת הבית, נורה ונפצע קשה. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי מחקירת האירוע עולה כי היורה הוא תומך של בני סנדרס מהשמאל הקיצוני. בהודעה שפרסם היורה לפני כשלושה חודשים הוא כתב, טראמפ בוגד, טראמפ פרס את הדמוקרטיה שלנו, והגיע הזמן להרוס את טראמפ ושותפיו. ברני סנדרס, שהתמודד על תפקיד המועמד הדמוקרטי לנשיאות, הגיב לירי בווירג'יניה ואמר, מעשה הירי הוא דבר מחליא.